ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף ט' זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה. באופן כללי הנושא הוא איסור מכירת בהמות לנוכרים. עגלים ושיחים. תניא, רבי יהודה מתיר בשבורה. ראינו את השיטה שלו במשנה, וכאן הברייתא מרחיבה. מפני למה בהמה פרה, בהמה גסה, שבורה מותר? מפני שאינה יכולה להתרפאות ולחיות. רשי כותב שאינה יכולה להתרפות, הוא מסתמה לשחיטה זבנה ולא משי לה, הוא לא ישעה את הפרה אצלו, ולא חזי לישראל בי עובי כוכבים דתפוחו במיני לזבוני שלמה. מאחר שישחוט אותה, הפרה היא לא נראית, היא לא תראה בביתו של הגוי, שיגרום לכך שיהודים אחרים יחשבו שמותר למכור להם כל הבהמות, גם שלמות. הגמרא ממשיכה, אמרו לו, החכמים שחוקים על יהודה, אומרים, ולא מרביעין עליה ויולדת. וכיוון דמרביעין עליה ויולדת, עתו לשויה. הם הנוכרים כן ישעו את הפרות, כי אמנם הם לא יכולים להסתובב ולעבוד, לעשות עבודות, אבל יכולות להוליד, ובכך הם כן ישאירו אותם, ויוצא מזה תקלה או טעות שיהודים אחרים יחשבו שמותר למכור באופן כללי בהמות גם שלמות. אמר להם רבי יהודה, עונה להם, לכשתלד, אנחנו נדאג לחשש שלכם לאסור מחירות כשהיא תלד. אלמה לא מקבלת זכר, כלומר רבי יהודה לא חושש מפני זה, כי פרה שבועה היא לא מקבלת זכר, ולכן אין פריון ממנה, ולכן מה לעשות, מה הם יעשו, מה הגויים האלו יעשו כבר בקניית פרה שבועה, אלא שחיטה, ישחיתו, היא לא תישאר, והיא לא תהיה סיבה לגרום טעות ותקלה בעיני יהודים אחרים. בן בתרה מתיר בסוס, כך הוא ראינו במשנה בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מכירת סוס לגוי, מחלוקת תנאים. אנחנו מדגישים את השמות עם פס כפור, בן בתרה ורבי. תניא, הגמרא ממשיכה, בן בתרה מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליה חטאת, כלומר בעניין הלכות שבת, כפי שהרחבנו בשיעור הקודם, האיסור הבסיסי למכירת בהמות גסות, כי אם אני אמכור להם בהמה גסה, יכול להיות שאני אמכור לקראת שבת למאוחר ביום שישי, והגוי תבקש ניסוי, בואו נראה איך הבהמה סוחבת חבילות, מסעות, וזה יגלוש לתוך שבת, וזה איסור מחמר, ולכן אנחנו גזרנו לא למכור בהמות גסות לנוכרים. בקיצור, האיסור הוא משום גזרה עתו חילול שבת. סוס, אפילו אם עורכים איתו ניסוי, איזה ניסוי? סוס הוא לא בהמת מסע, אלא רכיבה. רכיבה, אגב, היא בהמה השונה מנסיעת מסעות. מסעות על גבי בהמה מכניס אותנו לאיסור מה שהזכרנו בשיעור הקודם, מחמר בשבת, ויש כאלו שסוברים אפילו שהוא חייב חטאת, איסור דורייתא. רכיבה של בן אדם, מאחר שיש כלל חי נושא את עצמו, בהמה שרוכבים עליה לא, אין פה איסור שבת, אין פה איסור מחמר. איסור רכיבה היא סך הכל איסור דרבנן, אז אנחנו יודעים שלא גוזרים זרות עתו איזושהי איסור דרבנן, אז אנחנו לא נגזור איסור מכירת סוס, כי המקרה הגרוע שהסוס שנערוך ניסוי בכניסת שבת עם מי שרוכב על גבי הסוס, זה עצמו אינו, אינו מלאכה. אז לכן בן בתרה מתיר בסוס, כי הסוס לא עושה מלאכה שיכול לגרום לידי חיוב חטאת. ורבי אוסר מפני שני דברים, אחד משום תורת כלי זין, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שיש גם איסור אחר לגמרי מכירת נשק לגויים, ומחשש שהם יפעילו את הנשק נגדנו. סוס הוא סוג של כלי נשק, כי היא יכולה לדרוס אנשים עם רגליה. ואחד, משום תורת בהמה גסה. בשלמה תורת כלי זין איקה דקטה בסחופה. הסוס הורגת, דורסת, הורגת עם הצלפים שלה. אלא תורת בהמה גסה מהי? אמר רבי יוחנן, לכשיזקין, כשהסוס נהיה זקן, מתחינו בריחיים בשבת. אז זה מחזיר אותנו לאותם גזירות של איסור מלאכה בשבת עם הבהמה. אם אמרנו מקודם איסור מסע של הובלת חבילות, מסעות, גם כאן אנחנו מדברים על איסור מלאכה ממש, להפוקי רכיבה. וכמו שגזרנו על איסור מכירת בהמות בגלל מלאכת שבת שהזכרנו מקודם, גם פה סוס קשור למלאכת שבת לכשיזקין, אז יש לגזור איסור מכירה סוסים. אמר ביוחנן הלכה כבן בתרה, זה לכולה. אימא אלוהו, כאן שאלה ארוכה, תשימו לב, יש גם המבנה א', והאול דילמה מופיע בשורה שנייה ברחבות, הצד השני. איבא אלוהו, שור של פתם, מהו? זה שור שכעת אינו ראוי למלאכה. מפתמים אותו, משמינים אותו לקראת שחיטה. הוא לא ראוי למלאכה, ככה שאומר. אז האם מותר למכור לגוי שור של פתם? תיבאי לרבי יהודה, תיבאי לרבנן. השאלה הזאת נוכל להפנות לשתי הדעות שראינו מקודם. אפשר לשאול את שאלה לפי רבי יהודה שמתיר בשבורה. האם, וכאן, אמנם הוא, רבי יהודה, מתיר מחירת בהמה שבורה, האם זה אותו דבר או לא? וגם יש לשאול את השאלה לפי הרבנן שאסרו. תיבאי לרב יהודה, עד כאן לא קשר רב יהודה אלא בשבורה, דלא עתי לכלל מלאכה. אבל שבורה, כלומר מעולם לא יבוא לידי עשיית מלאכה, היא לא, היא, ברגע שפרה איבריה נשברים, זהו, הם לא חוזרים לאיתנם לעשיית מלאכה. אבל היי, השור של פתם דכי משילי, אומרים, נקרא לזה דיאטה, עתי לכלל מלאכה, כעת בגלל רוב שומנה לא יכולה לפעול, לא יכולה לזוז, אבל אם משאים אותה בלי כל כך בלי ריבוי האוכל שהיא רגילה אליה, היא תרד בנפח והיא יבוא לידי מלאכה, לידי יכולות מלאכה. אז לכן אסור, זה צד לתוך שיטת רבי יהודה. למרות שהוא מתיר בשבועה, פה יש מקום לאסור. או דרמה, אפילו לרבנן, שהם ראינו מחמירים עד עכשיו, הם לא כעשרי אתם, הם עושים מחירת פר השבועה, אלא דסתמי לב לשחיטה קאי. סתם פרה אינו עומדת לשחיטה, היא עומדת למלאכות, כמו חרישה וכדומה. אז סתם פרה אינה עומדת לשחיטה. לכן אנחנו נאסור ממרבן גם שבועה. אבל איי, שור של פתם, תסתמי לשחיטה קאי, כל המהות שלו היא להוביל אותה לשחיטה, אפילו רבנן שאו, כאן אולי הרבנן יהיו מקילים, אפשר למכור להם שור של פתם. זו השאלה. תשובה, תשימו לב, זה גם תשובה עם סימון הראש, תשובה ארוכה, תשמע. דיאמר אבירם השמואל, אולי רק נציין, יהיה לנו כאן תשובה, אבל בסוף המהלך יהיה דחייה לתשובה שאנחנו אמורים לתת עכשיו. אז נתקדם. דיאמר רב יהודה משמואל, של בית רבי, של ביתו של רב יהודה הנשיא, היו מקריבים, הלשון מקריבים זה כאן, אבל הכוונה מתנה. נותנים מתנה, היו מקריבים שור של פתם ביום עידם, היו מעבירים שור כזה, שור של פתם, לגויים ביום עידם. עכשיו, מה הגויים יעשו עם זה? רק ניתן לתאר לעצמנו. זה לא היה טוב מצד בית רבי, שהיו, כנראה היה איזו אילוץ או לחץ לעשות כך. אז הם, בית רבי, שילמו כסף, כסף רב, חסר 4 רבבן, 40,000 מטבעות, כסף, שאין מקריבים אותו היום אלא מחר. בואו נשחד אותם, נשלם להם, רק שלא יקריבו את זה היום, להקריב את זה לאליל. חסר עוד 40,000, שאין מקריבים אותו חי אלא שחוט, שיהיה להם אפשרות להעביר את השור של פתם הזה לא חי אלא כבר שחוט. אז אני מבין שבכך הם כבר זה לא יהיה מצב שהם יכולים להקריב את זה לאליל בכלל. כל העניין הוא לשחוט את הבהמה לאליל, אבל אם מעבירים את השור כבר שחוט, זה יהיה הקלה מצד בית רבי. וחסר 4 רבבן, עוד שילמו עוד שנה, שאין מגיבים אותו כל עיקר. קחו את הכסף ותרד מעלינו, מהציפייה שאנחנו נביא לכם את השור של פתם. מי טיימה, למה בית רבי תלכו לכיוון שראינו, למנוע העברה שור של פתם אליהם? לאו משום דלמה עתי לשויה. אז כיווכבנו את זה. אז זה סיבה, אז מה רואים? שאם מעבירים את השור של פתם, כן, יש לקחת בחשבון שישעו את זה, ולא ישחטו אותו מיד. ואם משעים את זה אצלם, אז זה יגרום לכך שיהודים אחרים יראו שמחרתי להם פרה, ויחשבו שמותר באופן כללי למכור להם. הגמרא, אז מכאן אנחנו רואים שאצל שור של פתם יש הבעיה הזה של שמה ישעו את זה. הגמרא דוחה ולתמך. לפי שיטתך שרצית להביא תשובה וראיה מהנהגת בית רבי, שאין מקריבים אותו היום אלא למחר, מי טעמה? למה היו מוכנים לשלם כסף שלא יקריב את זה היום אלא למחר? הרי זה שהיה. אז כלומר, אפשר לומר שאין בעיה, הרי ישלמו שישעו את זה, שישעו את השור של פתם. אלא אין מכאן שום מהתשלומים האלו, אין לנו להגיע לשום מסקנו, למסקנה של שיש לאסור משום שהייה, אלא רבי מעקר מילתא באי, הוא רצה לעקור את כל המחירה מהשורש, וסבר יעקר ועתי פורטה פורטה. מבחינת מדיניות נכונה, אי אפשר לעצור את המנהג הזה או הציפיות מהגויים לגבי שור ביום אדם, אין לצפות שמיד זה יתבטל, אלא אם עושים את זה לאט לאט אז אפשר לבטל אותו, ולכן כל התשלומים. שואלת הגמרא לגבי מה שאמרנו מלמעלה בעניין השור של פתם, וכי מה שילי בריא ועביד מלאכה, האם אם עושים לה דיאטה הוא נהיה יותר חזק ויכול לעשות מלאכה? רשי כותב, וכי משהו לבריא ועביד מלאכתה, מלאכה את כפת, את כפת כושה, את כפת אי. כלומר, ואם משהו לבריא תו למעבד מלאכה דקבית למשרי, אז מה זה רציתם לאסור? אמר רב אשי, אמר לי זווידה ברטורה, זווידה, זווידה זה שם פתם, ברטורה משינה לי ועביד אחת רן. אם משאים את השור של פתם, הוא שהיה שמן ולושים לו דיאטה שמשאים אותו וירד במשקל, הוא עובד ועוד איך, הוא יעבוד פי שניים משברים אחרים. המשנה, אין מוכרים להם דובין ועריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים, אין בונים עמהם בסילקי, גרדום, איצטדיה ובימה. הם מבנים שבהם בהם היו דנים בני אדם ומפילים אותם למיטתם. רשי, דיבור המתחיל בסילקי, מלשון תירה גבוהה, ובהמשך הוא כותב ושם דנים בני אדם ומפילים אותם במת. בדיבור הבא על גרדום, בניין אחד הוא לדון נפשות, ואיצטדיה, רשי כותב, מקום שעושים שם איצטדיני שור, מלחמת שור, כמו שור האיצטדין, הוא מנגח והוריג אנשים, הוא שחוק להם. בימה, רשי כותב, נמי כאין מגדל קצר וגבוה, ובהמשך הוא כותב, בשורה הראשונה ברחבות, והיו עושים אותו לדחוף משם איש למיתו, ובכל אלה יש נזק לרבים, וכדי שלא יתפס ישראל שם אסור לבנות עמהם. נחזור למשנה, אבל עד עכשיו מנינו מבנים שאסור לבנות עמהם, אבל בונים עמהם במסיעות ובית מרחצאות. רשי כותב על במסיעות, הוא אומר שזה בניין שאינו לצורך עבודת כוכבים, ובהמשך רשי כותב זה בימה של אבן אחת, הוא מקריב זבחים. אמנם הוא כתב בהתחלה זה אינו לצורך עבודת כוכבים באופן ישיר לעבודה זרה, אבל מה? זה דבר שמקריבים עליו זבחים, תביא תשמיש דתשמיש לעבודת כוכבים. אני היהודי פה הוא מכין את המבנה, עכשיו המבנה עצמה אינו עבודה זרה, אבל אני מכין לו המבנה ואחר כך הוא ישתמש בו לעבודה זרה, לשם שימוש לעבודה זרה. לכן לפי הפירוש של רשי זה מוגדר כתשמיש דתשמיש לעבוד לקרבים, הוא מספיק נגיד מנותק מגוף האיסור ולכן מותר. אנחנו נמשיך במשנה. כשמדבר בבניין מרחצאות, הגיע לכיפה שמעמידים בעבודת כוכבים אסור לבנות, כי יש שלב בבניין, בבניית הבניין, הבניין המרחץ, שהיהודי כבר לא יכול להמשיך, וזה שמגיעים לאותו מקום שהיא בצורת כיפה שהעמידו, היו מעמידים שם פסל שלהם. הגמרא. לפני שאולי נתקדם בתוך הגמרא, נשים לב למה שיש לנו בשוליים. עוד מעט נראה שימוש במשולשים. זה מבליט מחלוקת רב ורב חנן. אם חיה גסה כבהמה דקה או גסה לגבי מחירה. הרי בבהמה דקה אנחנו יודעים שזה תלוי במנהג, אם נוהגים למכור או לא. מה שאין כן בבהמה גסה, תמיד אסור למכור. במהלך הגמרא אנחנו נראה שלושה לשונות, והם הבלטנו אותם בפפיונים וגם במספור. אז יש כאן שלושה לשונות בנושא מכירת חיות לגויים. הערה, לשונות אחד ושלוש מתייחסים למחלוקת הנ"ל. אמרנו שיש מחלוקת רב ורב חנן. אנחנו גם נשתמש בצורת בית עם הצורת, עם הגג למעלה, השפיץ למעלה, יהיה קשה על רב, והפוך יהיה קשה על רב חנן. הגמרא, אמר רב חנן בר רב חיסתא, ואמרי לה אמר רב חנן בר רבה, אמר רב. קודם נגיד רב חנן מצטט את רב ואומר, חיה גסה הרי היא כבאימה דקה לפרחוס. פרחוס, עוד מעט נסביר את זה, אבל זה הוא תחום של דיני כשרות, דיני שחיטה, אבל לא למחירה. כשאנחנו רוצים להגדיר חיה גסה בענייני מחירה, דינו לא יהיה כבהמה דקה אלא כבהמה גסה. ובכך רב סובר שאסור תמיד למכור חיה גסה לגויים. מה זה חיה גסה? חיה גדולה. אנחנו בהמשך הגמרא אנחנו נזכיר עריות, ויש לתת לדמיון לכלול עוד יצורים כחיה גסה. ממשיכים קודם בדעה השנייה, ואז אנחנו נחזור לנקודה של פרחוס. ואני אומר, כוונה רב חנן, אף למחירה, כלומר חיה גסה דינה כבהמה דקה, לא רק לדיני פרחוס אלא גם למחירה. ומה התוצאה? מקום שנגעו למכור מוכין, שלא למכור אין מוכין. מה לגבי פרחוס? רש"י אומר כבהמה דקה לפרחוס, כדאמר גבי בהמה מסוכנת. בהמה חולנית ובשחיטת חולין, כלומר מסכת חולין, מה הדין? יש לנו בהמה שהיא חולה מאוד, וכשמעיינים בסוגיה במסכת חולין, לוקחים בהמה כזאת ועם הכוונה לשחוט אותו, יש חשש אולי לפני גמר השחיטה הבהמה תמות. כלומר השיטה לא המיתה אותה, אלא מצב הבריאותי של הבהמה, המצב הירוד של הבהמה, גרמה לכך שהיא שווקה חיים לפני השחיטה, לפני גמר השחיטה. אז זה הופך להיות נבלה, רק בהמה שנפשה יצא בגלל השחיטה, דרך השחיטה, היא מותרת, אבל לא בהמה שמתה. אז איך ניתן לבחון אם אותה בהמה מסוכנת יצא נשמתה בשחיטה או לא? אז אנחנו עוד מעט נראה ברש"י, על פי הגמרא שם, אנחנו שמים לב לתזוזת איבריה. נגיד מה שנקרא ידע, זה רגל הקדמי של הפרה או של הבהמה. יש לבחון או לחלק בין בהמת דקה כמו כבשים ועיזים מול בהמות גסות כמו פרות. אז תנועת אותו עבר, היד, אם היא מזיזה את העבר בצורה מסוימת, נוכל להגיד שמיטתה הייתה בגלל השחיטה. אבל בצורה אחרת, שעוד מעט נראה, אנחנו נגיד, נסיק שלא, היא מתה לפני השחיטה, לא בגלל השחיטה. אז הרש"י ממשיך, בהמה דקה שפשטה ידה אחר שחיטתה ולא החזירה, אילו כיוון אחד, היא פשטה היד ולא רואים שהיא קיפלה את זה חזרה, אסורה, בהמה מסוכנת היא ואינה מותרת עד שתפרחס, ואם לא פרקסה אביה כמתה קודם שחיטה, ופישוט יד לדקה אינה אלא הוצאת נפש, הוצאת נפש ללא קשר לשחיטה. אבל גסה, בין פשטה ולא כפפה, בין כפפה ולא פשטה, פרחוסי וקשרה. הכי מפורש אתם, וחיה גסה נמי דרכה לפשוט יד בהוצאת נפש. שוב פעם אני מגיש הביטוי הוצאת נפש. הלכך, שחת חיה גסה מסוכנת ולא פרקסה אלא פשטה ידה כיוון אחד חוצה ולא החזירה, אסורה. אז בעניין הלכות שחיטה, שחיטת חיה גסה מסוכנת, הסטנדרטים אצלה כמו הסטנדרטים אצל בהמה דקה מסוכנת, שהיא לא תהיה קשרה אלא עם פרקוס, פרקוס מלא, הוצאת ידה ואחר כך כופפת ידה אחת בחזרה, זה נקרא פרחוס. ובכך אנחנו יודעים שהשחיטה הוציאה את נפשה ולא בגלל שהיא הייתה מסוכנת, למרות שבפועל הייתה מסוכנת, אבל היא נשחטה כדין, היא אינה נבלה בגלל שהיה הפרקוס הדרוש. אבל אנחנו לא כאן לדבר ולהעמיק בדיני כשרות, אלא בדיני מחירה. אז לסכם, יש מחלוקת, רב אומר חיה גסה דינה כבהמה גסה לעניין מחירות, כלומר אסור. רב חנן, מחירת חיה גסה תלוי במנהג, כמו דיני מחירת בהמה דקה. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, תנן, זה לשון ראשון מתוך שלושה. אין מוכרים, הציטוט מהמשנה, אין מוכרים להם דובים ועריות, ולא כדבר שיש בה נזק לרבים. תמה דעית בנזק לרבים. הלט בנזק לרבים, כמו ארי תרבות. אריה שאילפו אותה, היא נקראת ארי תרבות, זה יהיה מותר. וזה קשה לרב. שוב פעם, הלט בנזק לרבים, שרי, יהיה מותר למכור להם. וזה נגד רב, כי רב אמר שכשאנחנו מדברים על בחיה גסה, לא משנה, תמיד אסור. ומכאן מהדיוק ממשנתנו רואים שיש מצבים שחיה גסה מותר למכור. אמר רבה באולה, מה שדייקנו שערי תרבות מותר בארי שבור, לא רק שהוא מעולף, הוא גם שבור. וכשאנחנו מדברים על ייצורים שבורים, ראינו במשנה דעה שמקילה בזמן שמדובר במשבור, דהיינו רבי יהודה. והגמרא ממשיכה לעמוד ב' ואליבא דרבי יהודה, כלומר משנתנו שדייקנו אתר מחירת חיה גסה, זה אליבא דרבי יהודה. ורב לא פוסק כך, רב פוסק רבנן שעשו. אפשר לומר אפילו יותר מזה, גם לפי רב יהודה ארי שלם אסור, וחיה גסה כבהמה גסה כמו רב. כלומר שרב דיבר באופן כלי על חיה גסה, הוא לא נכנס לעניין של שבורה. אז הנושא של שבורה זה מחלוקת תנאים, אבל כשמדובר באופן כללי על חיה גסה, אסור למכור. תשובה שנייה לטובת רב, רב אשי אמר, סתם ארי שבור הוא אצל מלאכה. רשי מסביר שמה שרב אשי מחדש, אפשר לדבר אפילו על ארי שלם, ובכל זאת משנתנו לפי רב יהודה שמתיר בשבורה מיוחד אצל הרעיות, כולם שבורים הם לגבי מלאכה, אבל הרבנן אוסרים בשבורה, הם יעשו גם בארי. ושוב פעם רב יהודה גם כן בשאר חיות גסות כמו ערבד שמשתמשים בו כבהמת מלאכה לטחון, להפעיל ריחיים, גם רב יהודה מודה אין מוכרים, כמו שיטת רב. יש פה נקודה שאנחנו לא, אין לנו כוונה להתעכב על זה, אבל מהנקודה הזאת מדבריו של רב אשי פה, סתם ארי שבו הוא אצל מלאכה, על פי רשי בהמשך בדיבור המחדיר ורב אשי דייק, ניתן לקפוץ קדימה מכאן ללשנה שלישית. אתם רואים את הפפיון מספר 3, עוד 17 שורות, ושמה רב אשי בעצם ממשיך מדבריו כאן. רב אשי דייק מתניתין, הוא לומד מהפירוש שלו במשנה, או מה שדייקנו, אם אין בו נזק לרבים מותר למכור, ורב אשי העמיד מה זה מותר למכור. מותר למכור ארי כי הוא שבור אצל מלאכה, ובשנה שלישית הוא לוקח את הפירוש שלו ומלא קושייה על הבר פלוקטה של רב, על רב חנן. כלומר, יש לנו משנה שבסופו של דבר לפי רב אשי היא לטובת רב, אז אם המשנה לטובת רב, ניתן לדייק ממנו קושיה על הבר פלוקטה של רב. וזה מה שאנחנו בעזרת השם נראה בהמשך. כל מה שאמרנו עכשיו ניתן ללמוד בדבריו של רשי, כפי שאמרנו, דיבור המתחיל ברב אשי דייק ממתניתין. אבל לעת עתה אנחנו נחזור לגמרא. מיטיבי, אתם רואים את הצורת בית הפוכה, אז אנחנו באים כאן להקשות על רב חנה. כשם שאין מוכרים להם בהמה גסה, כך אין מוכרים להם חיה גסה. ואפילו במקום שמוכרים להם בהמה דקה, חיה גסה אין מוכרים להם. תיופתא דרב חנן בר רבא, תיופתא. זה פה שחור לבן נגד רב חנן. רבינה רמי מתניתין אברייתא ומשני. רבינה מביא את משנתנו ואחר כך ברייתא, ויעלה אותם זה מול זה כאילו יש סתירה, ואחר כך נותן תשובה. תנן, אין מוכרים להם דובים ועריות, ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים. זה משנתנו, נדייק מהמשנה, תמדית בנזק האיסור, בגלל שיש לו מזיק לרבים. לכן לא למכור לגוי הדבר הזה. הלט בנזק, מוכרים, כמו ארי תרבות. ארי שאינו מזיק, מוכרים, למרות שזה חיה גסה. אז מוכרים, יש מצב שמוכרים לגויים חיות גסות. ורמיני, סתירה עכשיו, כשם שהם מוכרים בהמה גסה, כך הם מוכרים חיה גסה. והכוונה פה כולל ארי. ואפילו במקום שמוכרים בהמה דקה, חיה גסה אין מוכרים. ומשני, תשובה. מה שאמרנו, דייקנו מקודם, בארי שבור. ועליבה דרבי יהודה. נכון, דייקנו מקודם שאם אין נזק רבים מוכרים, כמו ארי, ארי תרבות, אז מדובר פה בארי שהוא שבור. ולפי רבי יהודה, זה מותר. לפי רבי יהודה, גם בהמה גסה שבורה מותר למכור. אז המקור הראשון הוא אליבא דרבי יהודה, המקור השני שלא עושה הבחנה, זה אליבא דרבנן, אין בעיה, אין כאן סתירה. רב אשי אומר, מבחינת האתר למעלה, אומר, סתם ארי שבור הוא עצר מלאכה. כלומר, אפילו ארי שלם יהיה מותר, כי הוא לא יעשה מלאכה. אם אני מבין נכון, זה ארי תרבות שהוא שלם. ארי תרבות הוא אין בו נזק לרבים, וגם אין בו צד שיבוא לידי עשיית מלאכה, וכל החששות שהיה לנו בעניין בהמה גסה בהלכות שבת אינם נוגעות בעניין ארי שהוא שבוע עצם מלאכה. עוד גישה לנושא הזה, לסתירה, מה תקיף לה רב נחמן? מה למלן דארי חיה גסה היא? אנחנו דייקנו למעלה ש אם אין בארי נזק לרבים מותר למוכרו, מי אומר שזה חיה גסה בכלל? דיום החיה דקה היא. אז יש כאן אתר למכירת חיה דקה. המקור שהעלינו כסתירה לא מדבר על חיות דקות, מדבר על חיה גסה. אז אין כאן סתירה בכלל. רב אשי דייק מתניתין ומוטיב תיופתה. תנן, מצד אחד משנתנו אומר אין מוכרים להם דובים ועריות ולא כל דבר שיש בה נזק לרבים. תאמה דעית בי נזק, אלת בי נזק מוכרים, ותאמה ארי. אז יש, אנחנו מדברים על ארי, ארי תרבות למשל, אין בו נזק לרבים, יהיה מותר למכור אותו, תסתם ארי שבוע עצר מלאכה. אין פה בעיה של נזק, ואין פה, כאן שום בעיה של מלאכה, של שמלאכה שנוגע להלכות שבת, כל מה שהזכרנו מקודם. לא נוגע, לכן מותר. אבל מי די אחינה, די אביד מלאכה, אבל חיות אחרות שעובדות, לא יהיה אתר, יהיה אסור. תיופתה, דרב חנן ברבה תיופתה, זה פרחה, או תיופתה לשיטתו, הרי הוא התיר מכירות חיות גסות במקום שנוהגים כן. אנחנו פה רואים שלא. וחיה גסה מהת מים מלאכה עבדה, בסדר, אז דיברנו על חיות גסות שכן עושות מלאכה ויהיה אסור, אבל איזו מלאכות אין עושות? אמר הבאי אמר לי מור יהודה הסביר לי דבי מור יוחני, במקום הזה תחני רחיים בארודי. וארודי זה חמור הבר. חמור הבר דוגמה לחיה גסה. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, ומשולשים יופיעו עוד מעט. בירור של רבי זירא, מי אמר הדין חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירחוס. לפני כן הזכרנו את דיני שחיטה, דיני פירחוס, אז היה, וראינו את זה, שיש שיטה שאומרת שחיה גסה, אנחנו מצפים מחיה גסה מסוכנת להתנהג כמו בהמה דקה מסוכנת לגבי פירחוס, שמוציא את היד וכופפת אותו בחזרה כדי שנדע שהיא לא מתה בגלל הפירחוס. אם היא רק פשטה את ידה בלבד, אז היא לא תהיה קשרה לאכילה. אמר רבי זירא, רבי זירא אומר לנו, כי אבינה בי רב יהודה, כשהייתי לומד בישיבתו של רב יהודה, אמר לן, רב יהודה אמר לנו, אולי רק נקדים ולומר שהאמורה רב יהודה הוא למד קודם אצל רב, אחר כך אחרי פטירתו של רב הוא עבר ללמוד אצל שמואל. אז רב יהודה סיפר לנו, דיבר איתנו ואמר כך, גמירו מיני, תלמדו ממני אמילתא, הדבר הבא דמיגברא רבא שמיא לי, אני שמעתי זה מאדם גדול ולא ידענה אם מרב אם משמואל. ומה שמעתי? חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירחוס. כי עתי, מדבר רבי זירא, ממשיך לספר, כי עתי לקורקוניה השכחתי לרב חייא ברשי פייתי וכמר משמי דשמואל חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירחוס. אמינה שם את מינה, אז הגעתי למסקנה משמי דשמואל התמר, שהדין נאמר משמי דשמואל. ראינו שמענו את התלבטות של רב יהודה, הנה הוכחה ששמואל אמר את הדין. כי עתי לסורה השכחתי מצאתי לרב הבר יומיה דייתי וקם עלי משמי דרב חיה גסה ריק בהמה דקה לפרחוס. אמינה, אז חשבתי, אומר רבי זירא, שמע אמינה יתמר משמי דרב ויתמר משמי דשמואל. כי סליקה להתם, כשעליתי לארץ ישראל אשכחתי לרב אסי דייתיו וכמר אמר רב חמה פר גוריה, זה שם חדש, משמי דרב. עכשיו מקודם שמענו מישהו שציטט את רב, זה היה רבא בר יומיה ציטט את רב, וכאן בארץ ישראל אני שמעתי רב אסי אומר שרב חמה בר גוריה אמר משמי דרב חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפרחוס. אמרי לי, שאלתי לרב אסי, ולא סבר לא אמר דמן מרא דשמיתא רבא בר יומיה, אתה לא תסכים שמי שמר את הדין משמי דרב היה מישהו אחר, היה רבא בר יומיה, ואתה רב אסי ציטטת רב חמה בר גוריה. אמר לי רב אסי עונה לרבי זירא, פתיה רוחמה, כלי שחור, כלי שחור זה קומפלמנט, כמו שכלי שחור נהיה שחור אחר רב שימוש על האש שמבשלים בו נגיד בסיר, בקדירה, פעם אחר פעם נהיה הגחלים משחים אותו. אז גם מי שלומד תורה בהתמדה ובדבקות גם כן נהיה שחור. שוב פעם, זה משב, זה קומפלמנט, ורשי מרחיב קצת בנושא הזה. בכל אופן רב אסי אומר לרבי זירא, פתיה רוחמה, מיני ומינך בינינו, ממני וממך תסתיים שמיתה, אנחנו נגיד את הדין הזה עם השמות הנכונים. רש"י אומר, תסתיים, שמעת, תאמר שמועה בשם אומרה, דהכי, ונחזור לגמרא, איתמר, זאת אומרת, שבינינו, ההלכה נאמרה בשם אומרו. ומה זה? ואז רש"י ממשיך פה, דהכי הווה, דרב חמה בר גוריא קיבלה מי רב, ורבה קיבלה מי רב חמה. אז אם רוצים לראות את השרשרת, רב אמר את הדין, וקיבל ממנו את הדין רב חמה בר גוריא, ומרב חמה בר גוריא קיבל את הדין הזה רבה בר יומיא. איתמר נמי, נחזור לגמרא, אמר רבי זירא, כאן כל השמות מופיעים, אמר רבי זירא, אמר רב אסי, אמר רבה בר יומיא, אמר רב חמה בר גוריא, אמר רב חיה גסה, הרי אי כבהמה דקה לפרחוס. אנחנו חוזרים לציטוט מהמשנה בקשר למבנים. אין בונים עמהם בסילקי. אמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, שלוש בסילקאות אין. ואנחנו הזכרנו ברש"י שלמדנו את המשנה, רש"י על המשנה אמר בסילק לשון תירה גבוהה, וזה גם הוא הסביר ששם דנים בני אדם. אז אנחנו כאן נראה שהמילה הזאת בסילקי דווקא כולל עוד מצבים. זאת אומרת, רבי יוחנן אומר שיש שלוש בסילקאות אין, של מלכי עובדי כוכבים, ושל מרחצאות, ושל אוצרות. אמר רבה, שניים לאתר ואחד לאיסור, וסימן הפסוק לאסור מלכיהם בזיקים. האיסור הוא בסילקי של מלכים, כי שם דנים בני אדם. הנוספים הם לא קשורים לדין, ולכן מותר לבנות אותם עם הגויים. ואיקה דאמרי, עוד לשנה, אמר רבה, כולם לאתר, כל הבסילקאות. ואתנן, איך אתה אומר כולם? אנחנו למדנו אין בונים עמהם בסילקי, גרדום, איצטדיה ובימה. דבר ראשון ברשימה בסילקי, אסור. הגמונה, אימה של גרדום, כוונה בסילקי של גרדום ושל איצטדיה ושל בימה, הם אסורים. אבל בסילקי סתם, שרש"י אומר שהיא לדירת מלאכים, מותרת. לכן מה שרבי יוחנן אמר, בסילקה של מלכי עובדי כוכבים, לא מדברים על מקום שדנים אדם בכלל, אלא מקום מגורים למלאכים. אנחנו מתחילים פה מעשה, ובצד יש לנו נושא, וכתבנו מעשה ברבי אליעזר שנתפס על ידי המינין ושוחרר, ומתבונן למה קרה לו המאורע. נכון, הוא שוחרר, אבל עצם זה שהמינין תפסו אותו, לדון אותו, אפילו לדון אותו למוות, זה ציער אותו הרבה. אז הוא מתבונן למה זה קרה. הוא נגיד במאמר מוסגר, מה שלומדים פה הוא מוסר הסקל באופן כללי, שכשקורה משהו לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא דן אדם מידה כנגד מידה. זה הדרך הראשון, דרך המובחר לברר מה רוצה הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אנחנו נחזור לגמרא, תנו רבנן, כשנתפס רבי אליעזר למינות, רש"י אומר למינות, מינים, כנראה הנוצרים של אז, מינים תפסו לחופו לעבודת כוכבים. אז זה מה שקרה, הוא נתפס הלאו לגרדום לידון. ואנחנו ראינו מקודם, גרדום זה, זה לא נחמד, זה יכול להיות דין מוות. אמר לו אותו אגמון, זקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים הללו, הם זלזלו בעיסוק התורה, לגלגו עליו. אמר לו הרבי אליעזר, אמר לשופט, נאמן עליי הדיין. כסבור אותו הגמון, עליו הוא אומר, והוא לא אמר, רבי אליעזר באמת לא אמר נאמן עליי דיין, אלא כנגד אביו שבשמיים. אנחנו קוראים לזה צידוק הדין, הוא מקבל גזירת שמיים עליו. אבל ההגמון שמע את זה, אמר לו, הועיל והאמנתני עליך דימוס פטורת. דימוס, רש"י כותב, דימוס היא הייתה שם יורתו, שם האליל שלו, ונשבע בה. אז בזה הוא קיבל שחרור. כשבא לביתו, נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו, ולא קיבל עליו תנחומים. אמר לו רבי עקיבא, רבי עקיבא פונה לרבי אליעזר, אומר, תרשני לומר דבר אחד ממה שלימדתני. אמר לו, אמור. אמר לו רבי עקיבא, אומר, רבי, שמה מינות בא לידך, אנחנו מתקדמים לדף י' זיין, והנח, אתה נהנית מדבר של מין. שוב פעם, מה אנחנו רואים פה? מידה כנגד מידה, נהנית ממין, ממינות, אז אתה נעצרת על ידיהם לידון למוות. וזה שאתה בעבר נהנית מהמין, ועליו נתפס על זה, תפסו אותך. כלומר, בגלל שנהנית, הקדוש ברוך הוא גלגל דברים שהם המינים יתפסו אותך. אמר לו עקיבא, אז כאן רבי אליעזר מתחיל עם, אנחנו סימנו את זה עם סימון ארוך. עקיבא, הזכרתני, פעם אחת הייתי מלך בשוק עליון של ציפורי, ומצאתי אחד, יעקב איש כפר סחן ישמו, מובא בהוצאת וגשל שחסר פה, ופה בשורה שלישית, ומצאתי אחד מתלמידי ישו הנוצרי, ואותו תלמיד נקרא יעקב איש כפר סחניה. אמר, אנחנו ממשיכים בגמרא, השורה הרביעית, אמר לי, כתוב בתורתכם, לא תביא אתנן זונה בית השם אלוקיך. זאת אומרת, הדבר ששולם לזונה לשירות שלה, אם נגיד, אם נתנו לזונה כבש כתשלום, אסור אחר כך להביא את הכבש הזה כקורבן. עכשיו, אז אנחנו שוב פעם מדברים על אתנן זונה, מהו לעשות הימנה בית הכיסא לכהן גדול? האם נוכל להשתמש בו לאתנן לקראת בניית בית הכיסא לכהן גדול בבית המקדש? ולא אמרתי לו כלום. רבי אליעזר שמע את השאלה ואמר, אני לא השבתי לו. אמר לי, אז אותו מין ממשיך לדבר ואומר, כך לימדני, ושוב פעם בהוצאת רק שרואים שחסר פה, אלא אמור להיות פה, לימדני, כך לימדני ישו הנוצרי. יש פסוק גם שמתייחס לאתנן זונה, וכתוב בספר מיכה, בספר 13 בנבואת מיכה, פרק על הפסוק זין, כי מאתנן זונה קיבצה ועד אתנן זונה ישובו, ממקום התינופת באו למקום התינופת ילכו. וממשיך רבי אליעזר ואומר, רבי אליעזר אומר פה, והנעני הדבר, נהניתי מזה, על ידי זה נתפסתי למינות ועברתי על מה שכתוב בתורה, הרחק מעליה דרכך, זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו הרשות, השלטונות. ויגד ימי, הרחק מעליה דרכך, זו מינות והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו זונה. רש"י בשורה שנייה כותב על רשות שלטונות שנותנים עיניהם בבעלי ממון להורגן וניתום ממונם. אז פה אנחנו סיימנו עם הסיפור והבנתו של רבי אליעזר על מה שקרה לו, ובסיום המקור קראנו שכתוב אל תקרא ואל פתח ביתה זו זונה. וכמה? כמה צריכים להתרחק? אמר רב חיסדא, 400. עכשיו, זה היה פירוש של רבי אליעזר לפסוק. אבל לא מסכימים איתו הרבנן. ורבנן, מה שאמרנו, נמתין, זה טעות לומר את זה עכשיו, נתקן. ורבנן, ההתייחסות למה שראינו מקודם, דבריו של אותו מין בפסוק, כי מאתנן זונה קיבצה וכו', ורבנן, אי מאתנן זונה מי דרשי בי, כאילו, נעזוב את הדרשה של ישו הנוצרי, מה הרבנן לומדים מהפסוק הזה ממיכה, כי מאתנן זונה קיבצה ויד אתנן זונה ישובו? תשובה, כדרב חיסדא, תהיה רב חיסדא, כל זונה שנזכרת לבסוף היא סוחרת, שנאמר ובתיתך אתנן ואתנן לא ניתן לך ותאי להפך. כן, מתחילים על הגובה, היא ממתינה ללקוחות שמשלמים לה, אבל בסופו של דבר היא תתרושש עד כדי כך שהיא תצטרך לשלם את כל כספה רק כדי להתקיים. גם מה שאמרנו מקודם, מה שרב חיסדא אמר, שהצורך, יש צורך להתרחק מזונה, כתוב בפסוק ואל תקרא ואל פתח ביתה, ואמרנו זו זונה, ורב חיסדא אמר, רב חיסדא הסביר שזה 400. ההסבר הזה של רב חיסדא כהסבר המבוסס על מרחק לגבי הביטוי אל תקרב אל פתח ביתה, הגישה של רב חיסדא זה שונה מהד רבי פדת. הוא פליגה דרבי פדת. דאמר רבי פדת, לא אסרה אל הקרבה של גילוי עריות בלבד. הביטויים של קרבה, אל תקרב, לא תקרב, שמופיע בכתובים בעניין איסורי ערווה, איסורי זנות, הקרבה הזאת והצורך להתרחק, לא מדובר בעניין ריחוק פיזית שנמדד במדידת מרחק, אלא הכוונה למגע גופני, שנאמר איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אז העניין של הרחקה של מידה, של מרחק, אמנם זה רעיון טוב, רעיון מבורך, אבל זה לא מרומז כלל במקרא. זה הנקודה פה. לפי רב חיסדא, הרחקה במרחק, במידות מרחק, כן מרומזות במקרא, לפי רבי בדת בכלל לא. הלא תקרב שכתוב בפסוקים אלו שמדברים על איסורי ערווה, איסורי זנות, זה פשוט התורה מזהירה ממגע גופני. זה מה שרבי בדת אמר, קריבה של גילוי עריות, ואנחנו כוללים בזה הנושא של זונה. אולה כי אביאתי מבי רב אבי מנשק לי לחתי היה מנשיק אחותו אבי ידיו, ויאמר לה אבי הדיו, חזה, חזה. ופליגה דידי עדידי. מה שאולה אמר פה, דווקא הוא התנהג בצורה שחולקת על מימרה שלו. דיאמר אולה, קריבה באלמה אסור. גם אם לא מדובר בביה ממש, כל התקרבות עם עריות כמו אחות אסור, משום לך לך אמרי נזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב. נקיטת אמצעי זהירות, נזיר הרי אסור לשתות יין, אסור בתוצרת קרמים. מה אומרים לנזיר? אל תקרב אפילו לקרם. זה אומרים לנזיר סחור סחור, תלך מסביב, אל תתקרב לקרם. אז באותו מידה יש לי מנה מכל קרבה גופני, לא רק ביעה ממש מאיסורי ערווה. עכשיו, אז מה קורה פה? מה הוא מקל על עצמו ומחמיר לאחרים? אז תוספות מתייחס לזה, הוא פליגה דידי עדידי, ומה שהיה מקל לעצמו היינו משום דדמיין עלי כי קשורה אחותו הייתה בעיניו, מבחינת משיכה והרגשה, כי קשורה, קשורה זה קורה, כמו שרואים בנאמרים בריש פרק שני דכתובות, מסכת כתובות, הדבר מופיע שם, כל מי שמתעניין מוזמן לעיין בכתובות דף י' ז'. עד כאן שיעורנו להיום.